אז ככה, אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את דיני הדלקת נרות שבת, בסדרת השיעורים שעוסקת בלכות שבת, שפתחנו מההכנות לשבת, ובמילא הגענו להדלקת הנרות, שזה התפרס על פני שלושה שיעורים. אתה קיבלת את השיעורים לפחות? אפשר לקבל ממנו את השיעורים. אז אתה יכול לכתוב, אם יש לך אינטרנט, אז אתה כותב הרב יקוצי פרקש, אתה מקבל שם את כל השיעורים, אני חושב. אז עכשיו אנחנו מגיעים לתפילות שבת. הלקנו נרות, הולכים לבית הכנסת, הגיע הזמן להתפלל. אז מגיע לתפילת מנחה של ערב שבת, אז דיברנו כבר בשיעורים הקודמים בקשר להדלקת נרות, אבל לשלמות העניין של התפילות נזכיר בקצרה שבשולחן ערוך נאמר שהאנשים שמדליקות נרות במילא מקבלות שבת בהדלקה, חייבות להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות, כיוון שברגע הדלקה ואילך כבר הפך לגבי עליות שבת, ממילא לא שייך שתתפלל תפילה שהיא לא מחול. במידה שהיא לא נהגה כן, אז עד כדי כך שיש פוסקים שכתבו שהיא צריכה לנהוג כמי שבשגגה לא התפלל מנחה, נרדם או משהו ומתעורר בלילה, והוא צריך להתפלל פעמיים 18 של תפילת ערבית, ה-18 הראשון כתפילת ערבית, והשנייה בהשלמה וכולי, כפי שדיברנו בשעתו כשעסקנו בהלכות התפילה. אבל למעשה, כפי שנוהגים בפועל, שמתפללים מנחה גם אחרי ההדלקה, יש ספר תורת שבת, חיבר אחד מגדולי הפוסקים הקודמים, הוא היה נכדו של הקורמנה סאנל, מי שמכיר את הקורמנה סאנל על הראש, ועוד פוסקים שכותבים שכן אפשר, אבל למרות זה כדגד השולחן ערוך לכאורה, ולכן אז דיברנו על העיצה שהאישה שלא התפללה מנחה בשעת ההדלקה תחשוב שהיא אמנם מדליקה עכשיו נרות, אבל עדיין לא מקבלת את השבת עד שתתפלל מנחה, אבל היא צריכה לדעת שיש לה פרק זמן של 10 דקות, שתוך ה10 דקות הללו חייבת לקבל שבת. מתפלא, ראיתי בספר היום כהכנה לשיעור, הסתכלתי בספר טוב דווקא, שהוא נחשב למלקט שעושה עבודה מצוינת בהלכות הדלקת נרות וקידוש והבדלה, הוא עוסק בשלושת הדברים הללו, והוא כותב שיכולה לא לקבל שבת, אבל אז עד בין השמשות, הוא לא ראה את האלתר רבי כנראה, זה קונטרסחם באלתר רבי, נכון, אבל האלתר רבי כותב מפורש שאי אפשר, צריך לקבל את השבת תוך כדי פרק הזמן שמכונה בגמרת סליית דק קטן. והקצה שולחן מפרש שזה עד 10 דקות. אז במילא אישה כזאת שעדיין לא התפללה מנחה, והיא חייבת כבר להדליק נרות, אז שהיא תכוון שהיא לא מקבלת שבת עדיין, אבל זריז, לא ללכת עכשיו לעשות עוד כל מיני הכנות, ולהגיד וידבר וקורבונס והוידו ופוסח אליור וכל ההקדמות, שמיד אחרי הדלקת נרות תגיד אשרי ו-18 ואת כל הדברים האחרים, היא תשלים אחרי כן, כי חייבת לקבל שבת תוך 10 דקות מהדלקה. והאיש של אברום, סיפרנו בשיעור, האיש של אברום מבוצ'אץ', תלמידו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כותב שאפילו אם היא לא כיוונה, תודה רבה, לא כיוונה במפורש שהיא רוצה לקיים, שהיא לא מקבלת שבת, אבל אם היא זוכרת בשעת ההדלקה שעדיין לא התפללה מנחה והיא צריכה להתפלל מנחה, המחשבה הזאת בעצמה יוצאת אוטומטית מן ההחלטה כזאת שאני עדיין לא רוצה שיהיה שבת אצלי כדי שנוכל להתפלל. זה חידוש, למרות שהיא לא למדנית יודעת מה זה אמור להיות, אבל כך הוא כותב. עכשיו זה הדברים שכבר דיברנו בשיעור מהקודמים, אבל בהשלמת שיעור שעוסק בדיני תפילות, אז אנחנו מזכירים גם את זה. עכשיו ככה, בנוגע לתפילת ערבית, תפילת ערבית של שבת, כידוע שבתפילה הזאת, הנה מגיעים, הנה גמלים בואים, מגיעים בבת אחת. אז בנוגע לתפילת ערבית, אז יש את התפילת ערבית, ואחרי כן יש אחרי 18, אז בשעת התפילה אנחנו ב-18 מקדשים את השבת, כאילו יש קידוש, קידוש בתפילה. אומרים, אלוקינו, כאבותינו, רצינו חתינו, קדשנו מצוותיך, ברוך אתה, השם, מקדש השבת. כלומר, יש קבלת שבת בתפילה. אחרי כן, כשאנחנו נגיע הביתה, יש את הקידוש על היין. כלומר, יש פעמיים, אנחנו עושים את הקידוש הזה, שקידוש היום. יש קידוש היום בתפילה, שבתפילת 18 בלילה אנחנו מורים בקדש השבת, ואחרי כן יש את הקידוש על היין. עכשיו, בשולחן ערוך כתוב, וגם שולחן מור הזה, כן, לכאורה, שנשים, בשולחן כתוב שנשים לא קיבלו עליהם לא חובה את תפילת הערבית, נכון? נשים חייבות להתפלל שחרית ומנחה, ותפילת ערבית נשים לא קיבלו עליהם לחובה. אז כל השבוע נשים לא צריכות להתפלל תפילת ערבית, ולכאורה זה גם בליל שבת. ומצד שני ידוע שאנשים, גם שאלה שלא מתפללות, אז בליל שבת משתדלות להתפלל, והסיבה לכך היא כי הן רוצות לקבל שבת בתפילה, כלומר לעבור את הנקודה הזאת של קבלת השבת בתפילה. שאם היא לא עושה ככה, יש לכאורה בעיה האם היא יוצאת ידי חובת קידוש כשהבעל עושה את הקידוש. מדוע? הבעל כבר יצא ידי חובת קידוש היום מן התורה בתפילה. יוצא שהקידוש שעושה עכשיו על היין זה רק מדרבנן. עכשיו נשים גם חייבות בקידוש היום, אבל כיוון אם היא לא מתפללת עדיין, היא לא התפללה ערבית, אז כלומר, בקידוש הזה אמורה לצאת ידי חובת קידוש היום מן התורה, נכון? כלומר, הבעל עושה עכשיו קידוש דרבנן, וצריך להוציא את האישה שהיא חייבת בקידוש היום מן התורה. עכשיו נכנסים לבעיה, האם שמחויב מדרבנן יכול להוציא את המחויב מן התורה. אז אם בקצרה נרצה לסכם מה, איך זה בנוי, ומה דעת אדמו"ר הזקן, נעשה את זה ככה. שאלה ראשונה, האם שכדאי שם בתפילת ערבית כבר יצא מן התורה והקידוש על היין הוא רק דרבנן, או שבכל אופן קידוש על היין הוא מן התורה? יש בזה מחלוקת בפוסקים. זה שמענו לפני חצי דקה, שהבא כבר יצא ידי חובה מן התורה וקידוש היה מדרבנן, זה לא מוסכם מכל הפוסקים. יש פוסקים שסבורים שלמרות שהוא יצא, יש קידוש על היין ויש שניהם מן התורה. הוא יצא ידי חובת קידוש בתפילה, עכשיו יש קידוש על היין שגם כמן התורה, ומילא הוא חייב מן התורה והיא חייבת מן התורה, אין כבר שום בעיה. שאלה שנייה, לדעה שהוא כבר יצא מן התורה, גם בזה יש מחלוקת. האם אדם שכבר התפלל והשומעים עדיין לא, הם יכול להוציא אותם, למרות שהוא מקדש מדרבנן? האם מדרבנן יכול להוציא את המחויב מהתורה? במה זה תלוי? יש עניין של עריבות. בתקיעת שופר, אם יצאתי לחובה, אני יכול להוציא לחובה? כן. קריאת המגילה יצאתי. אז ככה גם סבורים פוסקים מסוימים, מה זה משנה אם אתה מקדש השם מן התורה מדרבנן, או אתה בכלל לא חייב, לא מדרבנן, אתה מקדש כדי להוציא אותנו, מצוות עריבות, אפשר להוציא כל מצווה, אז יכול להוציא גם מצווה הזאת. וזה בעצם קשור לשאלה השלישית, האם נשים הם בכלל העריבות, זה שנאמר שישראל הערבים זה עושה, האם זה כולל גם נשים, או שרק גברים, גם בזה יש מחלוקת, יש את הצלר, יש גדולי הפוסקים הקדמונים שעוסקים בזה. אז באמת, בוא נגיד ככה, אם אנחנו רוצים לדעת, זה קרה, יצא, אנשים יצאו ידי חובה או לא יצאו ידי חובה, מוכח בדברי אדמו"ר הזקן, שלמרות שהוא סבור שיוצאים ידי חובה דאורייתא בתפילה, ובקידוש זה רק דרבנן, כן, הוא בפירוש סבור שהיא כשיצאו ידי חובת קידוש בתפילה, אז הקידוש על היין הוא רק דרבנן. בכל זאת מוכח שני הדברים. ראשית, שהוא סבור שנשים כן בכלל הערבות, לא ניכנס למראה מקומות כל דבר איפה זה נמצא, אבל נשים גם בכלל הערבות. ומילא אדמו"ר הזקן סבור שבפירוש יכולים להוציא, למרות שהגבר עכשיו עושה קידוש על היין מדרבנן, הוא יכול להוציא את האישה שחייבת מן התורה. אבל למרות שיוצאים ידי חובה, אבל כדי לא להיכנס לסיבוך ולשאלות ולמחלוקות בין גדולי הפוסקים הקדמונים, אז הכי טוב זה שכפי שנשים באמת ברובם שאני מכיר, שאפילו אלי שלא מתפללות כל השבוע תפילת ערבית, משתדלות תתפלל תפילת ערבית, לא צריך בשביל זה לעצור את כל הבית, את כל הקידוש, וכל האורחים צריכים לחכות עכשיו שהאישה עכשיו התחילה להתפלל בדוויקוס עצומו. אז זה צריך לדעת שלפי דעת אדמו"ר הזקן אפשר לצאת ידי חובה גם ככה, אבל זה לא הסדר. הסדר שלכתחילה צריך להיות שכן להתפלל קודם. אגב, חידוש מאוד מעניין ומאוד נפלא שהיום שמעתי מפי הרב רב חיים שלום דייטש, שהוא כידוע מורי דקידוש ועבדולה ובירקס הנהנים, זה החלק בתורה שהוא עוסק בו מאז שאני זוכר אותו, ובטח גם לפני כן. אומרים מתחכמים שאם חיים שואלים די שיתן שיעור בהלכס עגלה ערוף, אז גם קיצה איזשהו דרך לחבר את זה להלכס קידוש ועבדולה או להלכס בירכס הנהנים. אז בעצם כן, יש כמה מקורות. אז הוא סיפר לי, שאלתי אותו מה אחרא בזה, אז הוא אמר לי פרפרת מאוד יבה בשם הרב, הוא אומר דבר בשם מומו מביא גרולה ועולם, ובטח מחזיקים את טיבוס לרב הלר, כן, מכירים הרב אלו בקראון הייטס, הרב של המוירוירוי בקהילת חב"ד אצל הרבי שם בקראון הייטס, שהוא אמר דברות נפלא, וזה מתקשר לשיעורים הקודמים. זוכרים שדיברנו בנוגע לנוסח שאנחנו בחב"ד נוהגים לומר, שהאישה מברכת על הנרות, היא מברכת להדליק נר של שבת קודש. והזכרנו שהרב אומר שאת התוספת הזאת של המילה קודש הוא לא מצא לזה מקור, אבל כך נוגע את הרבנית שליטה וכו' וכו' וכו', וכך צריך לנהוג. אז הוא אמר משהו נהדר, כי בעצם לכאורה האישה מקבלת שבת בהדלקת הנרות, נכון? אז אולי זה קידוש היום שלה, שהיא אומרת שקידשה ניצוצב ציווה להדליק נר של שבת. אז אמר לי כמדומני בשם משנה ברורה, שמביאים מפוסקים שלקידוש היום צריך להיות איזשהו או שבח או הודאה. סתם לספר שעכשיו שבת זה לא קידוש היום. קידוש היום פירושו שאתה מספר על השבחים של השבת, איזשהו עניין של אותה הודאה או בקשה או משהו. זה אומר שזה מצוין. אז אנחנו מרוויחים, הוא אומר, בזה שאומרים להדליק נר של שבת קודש, אנחנו אומרים שבח על השבת. שבת היא, שבת, היא קודש. זה שאומרים סתם להדליק נר של שבת, זה כמו לשמוע קול שופר. זה המצווה שקידשנו צדה וציוונו להדליק נר של שבת. לא הזכרת פה שום איזשהו שבח לשבת. כשאתה אומר להדליק נר של שבת קודש, להדליק נר שבת, פה אמרת כבר משהו שהוא יכול להוות קידוש היום. אז מרוויחים, הוא אומר, עוד נקודה חשובה, שבנוסח שלנו אז אנשים יוצאות ידי חובה עוד יותר לכולם. מה אני יודע?
רק חלק מהספרדים להזכיר לפני הקידוש, אתם יודעים שבת להקדיש ועד יום השישי. והם מסבירים שזה הסיבה באמת, שאנשים
יצאו לחובה מדאורייתא,
שבת
להקדיש
יום השישי.
ככה מילה אפשר לנו. כן, שיפה. וככה מסבירים שזה הטעם. בגלל שאנשים יצאו ידי חובה. איפה זה? הרב עובדיה כותב את זה? או מישהו? או רב אליהו? מישהו כותב את זה? ככה מקובל. טוב, נעביר את זה חזרה למקור שאמר לי. יפה מאוד, שבת נקדיש. טוב, גם אני ראיתי מה זה ככה, כן?
קדשו שבת.
קדשו?
קדשו שבת, כן.
קדשו שבת.
זה גם גבר אומר.
מה?
הגבר אומר.
אבל, אבל אחרי שהיא שמעה את זה, אז היא כבר נמצא בסיטואציה שיצאה ידי חובה. אם היא לא שומעת את זה עדיין, אז הקידוש זה הפעם הראשונה. אז הנה, אז עכשיו אתה רוצה, עכשיו אתה עושה את הדאורייתא. אם היא יצאה ידי חובה, אז הדאורייתא היא כבר מאחוריה, עכשיו היא נמצאת בדרבנן. בסדר. אתה אומר שהוא לא יכול להוציא אותה גם בשבת נקדיש. אתה שמע מה הוא אומר? שאלה טובה. אם הגבר אומר בשבת נקדיש, אז שוב אותה בעיה. את המילים האלה בשבת נקדיש, הוא אומר אחרי שהוא כבר בתפילה קיבל שבת. אז זה גם כן דרבנן אצלו. אז זה לא יכול להוציא את האישה. גם מילים בשבת נקדיש.
למה הוא יצא מדורייתא? גם יצא מדרבנן, זה בסדר.
מה?
הוא יצא
מדורייתא. הוא מדרבנן. אבל איך הוא יכול להוציא אותה עכשיו במילים בשבת נקדיש? איך במילים בשבת נקדיש היא יוצאת ידי חובה?
גם הם אומרות.
הציבור גם אומר. לא רק המקדש. הוא אומר שמנהג שם רק המקדש אומר, כן?
אבל אנחנו שמדליקים
נרות. בהדלקת הנרות אתה מדבר? אתה גם מדבר על הדלקת נרות? אתה מדבר על קידוש. זה שני דברים. בסדר, איך שלא יהיה. אז העניינים מסודרים. טוב, נתקדם הלאה. בשולחן ערוך ופוסקים מתבהר שיש כאלו שמותר להם לאכול לפני התפילה. אז כתוב בהלכות תפילה, כתוב מי מותר לו לאכול לפני התפילה, הרי והצמא, למשל, הם בכלל החולים. כן? איפה שכתוב בשולחן ערוך שלחולה מותר לאכול, לא נדבר עכשיו על שבת, בכלל שמותר לאכול לפני התפילה, כתוב שבגמרא, בהלכה, שאסור לאכול לפני התפילה. לכל על אדם קוראים לזה בגמרא ובהלכה. אבל מי שחולה, מותר לו לאכול לפני התפילה. אומר השולחן ערוך, הרעב והצמא בכלל החולים. אז יש פוסקים שמוסיפים, משנה ברורה מביא בשם פוסקים, לא סתם רעב, רעב מאוד, רעב הרבה, רעב הרבה. הקופונים, אז ידוע שאצל חסידים, כדי להתפלל בראש רגוע, במידה ומרגישים חלישות, ובחת, אם יש צורך ורוצים להתפלל כמו שצריך, אז מקלים בזה. אוקיי, עכשיו נשאלת אבל השאלה ככה. ידוע האמרה של הרב מהרש, שצמח צדק לרבנית רבקה, לאשתו של הרב מהרש, שהיא נהגה לא לאכול לפני התפילה, אז כמובן שכשלא אוכלים לפני התפילה ותפילה ארוכה, אז קצת מהרי וקצת הראש יותר לא מספיק רגוע. הוא אמר לה שעדיף לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול כאשר לא אכלו עדיין. אז התפילה זה כאילו ויזה, שרת כניסה לצלחת. אני לא יכול להגיע לצלחת בלי להתפלל קודם, מה לעשות? אני תקוע. אז בוא נעבור את הרוביקון הזה.
לעשות את זה עוד בשמחה.
כן. אז הוא אמר לה, לא, עדיף שתאכלי בשביל להתפלל, מה שתתפללי בשביל לאכול. אבל איך שלא יהיה, יש פה בעיה כזאת. בשבת צריך לדון האם הן חייבות לקדש לפני שהן אוכלות. כי למה הגבר למה מותר לנו לשתות לפני התפילה? זה בגלל שעדיין לא אוכל לחובת הקידוש. כן? הטעם שמותר לשתות לפני התפילה בלי קידוש. הרי צריך לקדש בשבת. אבל למה בבוקר אנחנו שותים את הקפה בלי קידוש? כיוון שעדיין לא חל חובת הקידוש. מדוע לא חל חובת הקידוש? כי זה עדיין לא זמן הסעודה, כך אותו בשולחן ערוך בסימן ריש פי טס, שלכן מותר לשתות בבוקר לפני התפילה, כיוון שחובת הקידוש לא חלה. למה חובת הקידוש לא חלה? כי אסור עדיין לאכול. אבל אחרי שסיימת שחרית, שאז כבר מותר, מבחינת, אין כבר איסור לאכול לפני התפילה, אתה כבר אחרי התפילה, אם מותר לאכול, נוצרת חובת קידוש, כן? אז יש פוסקים, והמשנה ברורה מכללה, בבירה לוחה שם בתחילת רשפטס, הוא כותב, בפשיטוס, בלי לה אפילו מקורות, שאדם שנמצא בסיטואציה שמותר לו לאכול לפני התפילה, אם זה בגלל שהוא חולה, או שהרב עצמא בכלל החולים, אם מותר לך לאכול, אז אתה גם חייב בקידוש. כלומר, אם אתה רוצה לאכול להשתיק למזיינס לפני התפילה, אתה צריך לעשות קידוש לפני כן, רק אחר כך לאכול. אז בנוגע לעניין הזה, אנחנו עכשיו לא בהלכות תפילה, אני רק אגיד לכם בקצרה, שמאי דפשיט עלי לבעל המשתברו בבירה לוחה, אפילו עד כדי כך שהוא לא צריך להביא מקור על זה, יש על זה דיבור גדול מאוד בגדולה הפוסקים הקדמונים, שכנראה אותם פוסקים קדמונים לא היו לנמר עיניו, אבל הקף החיים מביא את השיטות בעניין הזה, כמה וכמה מגדולי הפוסקים שסבורים ש... לא צריך לקדש, למרות שמותר לך לאכול לפני התפילה, יש כאלה שסבורים כמו המשנה ברורה. אגב, אני אספר לכם שלמדתי בכולל, היינו אחרי הניסויים בשנה הראשונה בכולל, עוד באותה תקופה, אברך שניבדל לחיים ארוכים, לא בחיים, שהוא סיפר לנו שהוא היה, פעם היה בית אברה של ועד הישיבות בנתניה. כן, לבד הישיבות היה בית הברה שנתנו לתלמידי ישיבות, מי שהפרוטקציונרים שזכו לזה, בסך הכל היה בניין של שתי קומות, בלי מזגן, אבל זה הבית הברה של ועד הישיבות, אז מעולם ישיבות של מאות אלפי תלמידים, אז היו בודדים שהם תקשרים הנכונים שזכו להגיע לשם. כל פנים, הוא היה שם בנתניה, והוא היה בשבת בבוקר, הוא נכנס לקריית צאנז, וראה שהבחורים אוכלים בפני התפילה, אז הוא כתב לרבי קלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, כן? וזה נמצא, חיפשתי, ראיתי את זה בשוט שלו, זה כבר מודפס בתשובה של ה... איך קוראים לקריאה של התשובה של ה... של הקלויזנבורגר? שפע חיים. מה פתאום? אה? דברי יציב, דברי יציב, נכון, לא שמעת, שאת אומרת נציב, דברי יציב, כן, נכון, בדברי יציב ראיתי כבר את התשובה הזאת, אבל הוא סיפר לנו את זה, אז נתאמר לפני 50 שנה, שהוא כתב לאדמור מקלויזנבורג, שזה שהבחור עם אוכלי להפניה הוא לא מערה, כנראה שהם בכלל הרוב והצום הם בכלל החוילים, אבל הוא שם לב שהם לא מקדשים, והרי כתוב משנה ברורה, בלי שום חוילק ש... שצריכים לקדש מי שיש רשות לאכול. אז הקלויזנבורג ענה לו תשובה מאוד מעניינת. אז הוא הביא לו את כל הפוסקים לכאן ולכאן, שזה לא כל כך פשוט. יש פוסקים. ולמה אני מכריע לתלמידים שלי שלא יקדשו? כי אם יקדשו, יקבלו לגיטימציה שכבר אחרי קידוש שאפשר כבר לאכול צ'ומד, אפשר כבר לאכול סעודה. אני רוצה שהם ירגישו שהם עדיין לפני התפילה. יאכלו כדי שיהיה כוח להתפלל, אבל לא שהפקר אבלט, מגשי סושי לפני התפילה. סטופ, אתם לפני התפילה עדיין. אם אני עשיתי קידוש, מה עוד אני צריך? אני כבר מאחורי הכל. תשובה מאוד מחוכמת ומעניינת. קופים לחזור לענייננו. נשאלת השאלה בנוגע לנשים. נשים, הרי ידוע שהאם הן חייבות בתפילה את נוסח התפילה, או שהן צריכות חובת הנשים בתפילה, זה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, שאישה שמרה ברכות השחר, והודתה לקדוש ברוך שהוא נתן לה את פוקח עם התרא, וגם ביקשה וערב נעשה כדברי תורה. כן, אמרה כבר כמה דברים, לכאורה, לפי הדעה שהיא יוצאת כידי חובה, אז היא כבר התפללה. הגבר לא התפלל עדיין. לא התפלל עדיין, אמרנו, יש מחלוקת אם לפני התפילה, גם כי חייבים בקידוש או לא, אנחנו נוהגים שלא מקדשים לפני התפילה. לפי דעות הפוסקים. אבל האישה יצאה כבר ידי חובה תפילה בסיסית שלה. אז נכון שאדמור הזקן מביא את שתי הדעות, והוא מכריע שאישה כן צריכה להתפלל תפילת 18 כל יום, אפשחס ומינכה בכל יום. אבל אדמור הזקן מביא גם את הדעה השנייה, כלומר הוא מכריע להחמיר, שצריך להחמיר, אבל לפי הדעה השנייה, האישה שברגע שהיא כבר אמרה משהו לפני התפילה, תפילת בקשות, שלא לדבר שביקשה מהקדוש ברוך הוא שהצ'ונט יצא מוצלח, אז היא כבר יצאה ידי חובה תפילה. אז היא חורה כבר ממש אחרי התפילה, והיא באמת חייבת בקידוש, כן? אז כך זה לכאורה. מצד שני, אנחנו נוהגים לפסוק שנשים לא חייבות לקדש לפני התפילה, למרות שמותר להם לקדש, הם שובה, יקדשו יצאו ידי חובה. וזה יש, זה ממש המצאה מחוכמת מאוד של השמירת שבת כהלכתה. וזה בעצם גם טוב בשביל הרי ועצמי בכלל החולים. הוא אומר דבר כזה, הגרום של זמן אוירבך אומר ככה, חולה שיכול להסתדר מבחינת החולי שלו, לאו דווקא לאכול לחם או מזונות, הוא יכול להסתדר גם במיני דגן, או בכמויות קטנות מרדי אכילת פרס לכל כזית, כמעט ברור שכל חולה, גם ביום כיפור, כשאנחנו מדברים מהחולים האמיתיים והרציניים, אז אם אוכלים בשיעורים, כן? אפשר להסתדר, אוכלים, ממתינים 9 דקות, ושוב אוכלים, ושוב ממתינים. כלומר, אז זה מוגדר טעימה, זה לא מוגדר, הגיע הזמן סעודה. מה אתה אומר לבן אדם? מה הבסיס של הבעיה? כיוון שלך כבר מותר לאכול, אז הגיע הזמן סעודה. הגיע הזמן סעודה. זה שלא צריך לקדש לפני הכוס קפה, כיוון שהזמן הסעודה עוד לא הגיע אצלך. אבל אצלך החולק והגיע הזמן הסעודה. אומר, לא הגיע הזמן הסעודה. הגיע הזמן שאני יכול לאכול בננה ותפוח וללכת לבית הכנסת. אני אוכל מזונות? כיוון שאני מותר לי. אבל זה שאתה אומר שהגיע אצלי כבר זמן הסעודה, מה פתאום? זמן הסעודה עוד לא הגיע, זה המצאה של משלם זמן אורבך, המצאה מאוד נחמדה מצחן ביניהם. אבל כפי שאמרנו, נשים הבעיה מורכבת יותר, כיוון שנשים למרות שפטורות יכולות חייבות בקידוש, הן בהכרח חייבות בתפילה, וככה אז הפרימגודים, אז מה באמת בנוגע לאנשים? נקשים שהם באמת יצאו כבר ידי חובת התפילה, איך הם מסתדרות? אז הפרימגודים, מסימן רשפיטס, בישלב רון ספקות נדלד אומר, שמי שנוהג תמיד להתפלל, כפי שנפסק בשכונו אוכל תרבה, להחמיר למעשה, אישה כזאת עדיין, לא, זה לא חל החובת קידוש. מי שלא נוהגת להתפלל, נשים שבאמת מסתדרות ככה, לא אומרות איזשהו בקשה וממשיכות לדרכם, לא מקפידות להתפלל דווקא, אישה כזאת מצחה לדעת שברגע שאמרה בקוט השחר, רוצה לאכול, אפילו לשתות הקפה אסור לה לפני שהיא עושה קידוש. אבל וככה ראיתי כתוב שהצדיק הקדוש, הבן זרוב זכר צדיק קדוש לברכה, הוא הורה שאישה שברכה ברכת התורה, שראה איזה בקשה, יצא ידי חובה צחילה, אסור לה לטעום מאומה לפני קידוש, אפילו כוס קפה אסור, חייבת לעשות קידוש לפני הכל. אז זהו, אבל בגודים אומר שמי שכן מקפידה להתפלל כל יום, תפילת 18 שחרית, אז אישה כזאת עדיין לא חייבת בקידוש לפני שהתפללה. אחרי תפילת שחרית חלה כבר כאמור חובת הקידוש, אבל צריך לדעת שיש עוד מגבלה שקשורה קצת ללכות תפילה, אנחנו עדיין לא בלכות קידוש, בלכות תפילה, שלפני תפילת מוסף אסור לאכול מזונות או לחם בשיעור של כביצה, כן? סיימנו תפילת שחרית, אנחנו, יש שופה ברגע, אנחנו מעריכים בתפילה, אז אנחנו סיימנו שחרית, רוצים להצטרף להתוועדות, אז אנחנו עושים קידוש, ורוצים לאכול מזונות, וקצת לשמוע, וקצת להצטרף, ואחרי כן נמשיך להתפלל מוסף. או שאנחנו רצים לאיזשהו קידוש אצל הגיס, או האחות, או האח שעושים עכשיו איזה אופופוס, וכולו וכולו. או בשמיכת תורה, שנוהגים בחבד, שמתוועדים אחרי תפילת שחרית לפני מוסף, ורוצים לעשות קידוש, צריך לדעת שאסור לאכול מזונות, יותר מקשיר שכביצה. אז מי שרוצה, אבל מצד שני הוא רוצה לעשות קידוש ואין קידוש שלו במוקם סעודה, אז הוא יכול לאכול כזית אבל לא כביצה, יכנסו לאכול כביצה פת. מה שכן כתוב שזה שאסור לאכול מזונות, זה הכוונה לסוגי מזונות כאלו שבמידה ואנחנו נאכל מהם כשיעור קביעות צעודה, כן, מה שנקרא פת הבאה בכסנין, אז אנחנו נצטרך אפילו לעשות נטילת ידיים המועצי וברכת המזון. אז מסוגי המזונות הללו, אז לכן נוהגים שקוגל למשל, שזה לא נחשב לפת הבאה בכסנין, זה נחשב למה שנקרא מיני תרגימה, זה מזונות אמנם, אז ידי חובת קידוש במוקים סודה, אפשר לצאת גם בקוגל של יטריות. מצד שני, את הבעיה הזאת אין, את הבעיה של, יש בזה דעות, אבל ככה נפסק להלכה, שאין את הבעיה. ולכן באמת, אז איפה שיודעים את ההלכה, אז נוגעים בשמחת תורה, שבאמת, כי בפברגן הזה שעושים אחרי שחרית, לפני ההקפות, אז לא נותנים קרקרים ומזונות, רק נותנים באמת רק קוגל של יטריות, כדי שאפשר יהיה לעשות קידוש במוקים סודה, ומצד שני לא להיכנס לבעיה שאנשים שלא יודעים ויאכלו כביצה לפני מוסף. כן, אפשר שתי כוסות יין, נכון? אפשר לצאת בשתי כוסות יין.
בשר, דגים, אין הגבלה?
לא, אחרי שחרית אין הגבלה. עכשיו, כתחילה, נשאלת השאלה מה בנוגע לנשים. אנחנו היום מתעסקים הרבה בבעיות של הנשים. האישה, השאלה אם אישה חייבת בתפילת מוסף או לא. אם אישה חייבת בתפילת מוסף, אז גם לה יש את ההגבלה הזאת. אם האישה פטורה מתפילת מוסף, מותר לה להתפלל, כמו שמותר להתפלל ערבית. אז יש בזה מחלוקת, המשנה ברורה מביא בזה בסימקובה, כשמדובר על דיני תפילה, הוא מביא מחלוקת, הוא כותב שהצלח והמוגן גיבוירים נחלקו בזה. הצלח סבור שלאישה אין חובה תפילת מוסף, והמוגן גיבוירים סבור שכן, וראיתי כבר היום בתור הכנה לשיעור פה, הסתכלתי קצת יותר בהרחבה פוסקים, וראיתי שבאמת מגשים קושיות חזקות, לכאורה על הצלח, הוא בנוי על איזשהו ראש, וקיצר, סטוצח הרומדם. אז יש במילה הקטימות פוסקים כאלה של ספורים, שלא, אז לכן כתחילה, גם אישה תקפיד, שאם היא רוצה לאכול יותר מכל, היא רוצה לעשות קידוש אחרי שחרית לפני מוסף, אז שהיא תשתדל לעשות, לאכול, או לאכול קוגל של יטריות, או אם היא רוצה לאכול מיני מזונות כפשוטה, שתאכל פחות מכביצה. עכשיו אנחנו הולכים לדיני התפילות של שבת, על כל מיני אפשרויות של טעויות שיכולות לקרות בתפילה, איך צריך לנהוג. אדם שטעה והתחיל את אחת הברכות האמצעיות ב-18 בשבת, הוא מגיע כאל הקדוש, מתחיל אתה חונן, כן? אז אם הוא מתחיל את אחת הברכות האמצעיות של יום חול, אז כתוב בשולחן ערוך ראשית כל, סימן רע לו, ויפשפש במעשיו, ויערר בתשובה. מה זה? שהתשובה מועילה לבטל את כל העניינים הבלתי רצויים, ונעשה אחטוי וחסד תמיד. ראיתי דבר מעניין, שאני לא יודע פשט בזה, שזה צריך להיות מתלמידי הבעל שם טוב, יש לנו בשם מתי אהרון, יש לנו מכתב מהצדיק הקדוש, שבא מקרלין, הוא כותב לביתו, היא הייתה נשואה למי? הסדיגורה, כן, הסדיגר הראשון, במיינקים סדיגורה, היה חתנו של הבשר, וכנראה שהיא שכחה ונתקעה בסיפור כזה, ונהייתה עצובה שהיא עכשיו נמצאת בסיטואציה שהשולחן ערוך אומר, סימן רע לו. אז הוא כותב לביתו שנשים אין להם מה לדאוג. לא יודע. זה לא, הוא לא היה אדם לעשות חוכמה סתם, אנחנו צוחקים, אבל זה כנראה שיש בשור בעניינים העליונים של אנשים יש איזשהו יחס מיוחד, מגיע
לה. לא חייבת להתפלל,
אז לא חייבת. לא, חייבת כן להתפלל,
לדעת. יש דעה.
שחרית זה בסדר, אולי, אולי, רעיון. אפשר לסמוך על הפוסקים שפטורה מתפילה. כל פנים, מה עושים להלכה למעשה? אדם שהתחיל את אחת הברכות האמצעיות, אז הוא חייב להשלים את הברכה הזו שהוא התחיל בה, ואחר, אז לחזור לתפילת השבת. אז אם הוא התחיל ואמר, אתה חונה לאדם דת, פתאום הוא קולט רק רגע שבת היום, הוא לא יכול לעצור שם ולחזור ולהתחיל להגיד את או קידשתו או ישמח מוישה, הוא צריך להגיד עד ברוך את השם חוינן הדועס, ורק אז להתחיל לחזור לתפילת השבת. את הברכה שהוא התחיל בה הוא צריך לסיים, ובלשון אדמור הזקן מסימר שתמת חס, לפי שמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויום טף כל הברכות האמציות כמו בחול, ולהזכיר קדושת היום בעבדה כמו בראש חודש וכל המועד, כן, להתפלל את כל התפילה ולהגיד אני יודע רצה וחליצנו, אני יודע מה שם לפני וסחזנו, להזכיר את השבת ולהתפלל תפילה רגילה. אבל מה? שמפני כבוד השבת ויונטב לא יטריחו חכמים. חכמים לא יטריחו אותנו לעשות תפילה כזאת ארוכה. תקנו ברכה אחת אמצעית לקדושת היום. אם כן, זה שהתחיל הברכות אמצעיות של חול, יש לו לגמור אותה ברכה שהתחיל בה. כי זה לא משהו זר שלא שייך להיום, כבר שהיא ראויה לא אומרה אתה מן הדין, גם עכשיו היינו צריכים לא אומר אותה, אלא ריחמו לך ולא, אבל אם התחלת אז תסיים, אחרי כן תחזור לתפילה. אבל כמובן, רק שנייה, רק כמובן ש... וזה מדובר שאדם התחיל את אחד מהברכות הרבה, אתה חונן, אבל... אז פה יש... צריך לשים לב, אם הוא רק אמר את המילה אתה, הוא לא אמר אתה חונן, זה עדיין לא ברור שזה, הוא התחיל תפילה שיום חול, כי גם בליל שבת אומרים אתה קידשת, ובמנחה אומרים אתה אחד, כן? אז נכון שהוא לא התכוון לזה, אבל בכל זאת, אז כתוב ככה, שאם זה בלילה, אז כמובן שאומר אתה, אז הוא ממשיך איפה ש... אבל בשחרית שם מתחילה הבעיה. בשחרית אין אתה. ישמח משה במתנת חלקו. השאלה מה קורה בשחרית? אדם בשחרית התחיל, אמר, דרכי לקודש, אתו, הוא נזכר שבת היום, אופה, אז הוא רוצה לחזור. אז פה השאלה, האם זה נחשב שהוא כבר התחיל תפילה של יום חול, או שכאילו התחיל תפילה של שבת. ההלכה היא שאם אדם החליף את התפילות, הוא התפלל בשבת בבוקר, במקום להגיד, ישמח בו, ישמח תזכר, הוא אומר, אתו, כיתה של שבש, התפלל מתוך סידור, את ה-18 של מאיריף, וסיים, יצא ידי חובה. כי העיקר זה אלוקנו, כי אבוסנו, קדשני מצוותיך, הברכה. כל הקדמות האלה, אם אתה קידש של שבי ויכולו, או ישמח מוישה ושום נסוס השבוס, או אתה איך, או לזה, זה חכמים תקנו לכל תפילה את מה שמתאים לתוכן, אבל זה לא מעכב. אם אדם החליף את התפילות, התפלל את הנוסח של מנחה, התפלל בליל שבת, הוא גם יצא לחובה. אז ברגע שאמרתי, אתו, יכולתי בעצם להמשיך קידש של שם השבי. אז פה נפסק ככה הלכה בשולחן אור, שאם הוא זכר ששבת היום, רק הלשון ככה השתבשה לו, הוא חס בישמח מוישה ואמר אתו, אבל הוא זכר שבת היום, במשפחת הרגילות השתבש להגיד את אתו, אבל הוא זכר ששבת שבת צריכים להתפלל לשבת נקדה ביניהם, אז זה באמת לא נקרא כאילו הוא יכול באמת לחזור ולומר ישמח מוישה. אבל אם הוא פשוט שכח בכלל ששבת היום, כי עכשיו רק התחיל 18, ובדיוק אמרתי למישהו שבוע, 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 מה שבתפילה אפשר לראות אלוקוס במוחש, איפה אתה רואה לוקוס במוחש? למדנו בדיוק, אני עכשיו מחברות שלומדים תאים של סטופה של סמך טס, אז שם הוא מדבר על זה שרואים שתמיד שמגיע לתפילה ל-18, אז כל המחשוב הזו של לא חשבת עליהם, לא לפני התפילה, לא אחרי, אתם פתאום עכשיו אתה צריך לזכור שאתה בעוד שבועיים צריך לטוס לניו יורק, ועם טיסה עם אפלוט או עם זה ושם, טיסה מפה זה משם, זה עולה כך, זה עולה כך, פתאום אתה מוצא את עצמך כבר מקופפים אותך במועדים, אתה לא יודע איך הגעת לפה בכלל. אני מספרי שאחד חויים, חושב שהוא הולך עכשיו ברחוב, פתאום הוא שומר, הוא מכניס לו בוקס, הוא מסתכל, לא עושה, הוא בעצמו, אז זה הסלח לנו פתאום. וכן הלאה, ופתאום דוחפים אותו אחורה, מה זה, אוי, זה איסי שולם, איסי שולם עם רוימו. אז, לא, אבל דיברנו על זה שזה דמש, זה נקרא שאפשר לראות את הלוקוס במוחש. אתה שואל, איפה אני רואה שיש קדוש ברוך הוא ויש עניינים רוחניים, וזה העולם הזה הוא לא כל כך גשמי כפי שהוא נראה לנו. יש לך דוגמה מהצד הלא נחמד של המפה. שים לב, משהו קורה, הרי אתה, הדברים האלה צריכים לבלבל אותך. חשבת על זה בבוקר? לא. אתה אחריך מה הולך אחריך לעבודה, איפה אתה חושב על זה? לא. פתאום דווקא ב-18 מדי יום ביום אותו סיפור, כל המחשבות וכל הטרדות, הכל פתאום צפים מלמעלה ואתה לא יודע איך להתנער מהם, ואתה מתנער כבר לאיזשהו ברכה שתיים ואתה שוב שוקע. זה לא נקרא לראות את הכוס ברוחש? זה מעניין. הכל פונים ככה, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, שאם אתה זוכר ששבת הלשון השתבשה לך בגלל הרגילות של ימות חול, שאתה מתפלל 3 פעמים ביום במשך 6 ימים רצופים את אותו נוסח, אז יצא לך ככה התור במקום ישמח מוישה התור, אז תחזור לישמח מוישה. זה לא נקרא, זה נקרא כאילו החלפת את תפילות השבת. אבל במידה ואתה באמת שכחת בכלל ששבת היום, ואתה באמת חשבת שאתה הולך שיתפלל עבור חדיק את אבנן, אז דע לך שאתה באמת דע לך שאתה צריך לסיים, אפילו שמעת רק אתו תסיים עד חוינן הדוס, ואז תחזור לישמח מוישה. אבל שוב, זה רק בתפילת השבת בבוקר שההתחלה בישמח, מה שכן אם קרה לך בליל שבת או במנחה שאמרת אתה וחשבת על יום חול, זה לא משנה, אתה יכול להמשיך אחד ושמח אחד וכו'. אז שוב, נחזור שוב, אם התחלת את אחד מהברכות האמצעיות, ולא משנה אם רק אתה חוי, ניתכן שאתה כבר נמצא בראשיו השופטני כבר ראשון, ואתה פתאום קולט, רק רגע הוא הביא שבת היום בכלל, מה, איפה אני תקוע פה? אתה צריך לסיים, עד מלך חייב צדוקו משפוט, ורק אחר כך לחזור לתפילת השבת, כן? עכשיו, מה קורה במוסף? במוסף, אם התחלת מקום תיקנת שבת, סעת אוכלין לו דמדם, סומלם את לנו שבינו, סטופ, תעצור. כי במוסף אין 18 ברכות. כל הסיבה שאמרנו, שמכיוון שבעצם היית אמור לומר 18 ברכות, ריחמו עליך וקיצצו לך את זה לברכה אחת, אם התחלת את הברכות האמצעיות, תסיים את הברכה שהתחלת. כל זה טוב לשחרית מנחה וערבית, אבל במוסף מלכתחילה אין 18 ברכות, כך שאם התחלת איזושהי ברכה אמצעית של תפילת יום חול, תעצור ברגע שאתה נזכר ותחזור לתיקנת שבת. נכון, לא אומרים, אבל אם התחלת אתה צריך לומר את זה. כי אז כן היינו מבקשים, אבל אחרי שאמרו שלא, אז לא. עכשיו מה קורה אם אדם סיים באמת את כל ה-18 ורק כאשר, כמו שאמרנו מקודם, דוחפים אותו אחורה, גימל פסיאס, אז הוא נזכר, ריבוי נשאלל מאיפה הייתי, הרי שבת היום, אני כבר אמרתי פה את כל תפילת שחרית של יום חול. המצב כזה הוא חייב לחזור, כיוון שהברכה של אלוקינו כבוסינו, רצינו לחוסינו, בולחת השם מקדש השבוס, זה מעכב, זה בלי זה אין תפילה, זה צריך לחזור, להתפלל 18 מההתחלה. יא עכשיו אמרנו מקודם ש לכאורה זה לא כל כך מעכב, אם במקום להגיד בלילה אתה קידשת, אמרתי, תיקנת שבת, ישמח מוישה כבר, להחליף את תפילות השבת, זה בזה לא כל כך מעכב, העיקר שאנחנו אומרים את אלוקי נלכב עושינו, תיקנת שבת. אז זה נכון, אם אתה עשית ככה, אבל אם אתה נזכר עדיין, לפני שסיימת את הברכה, תיקנת שבת, בליל שבת פתחת את הסידור, נפתח לך בישמח מוישה, ואמרת, מוישה, מה אתה עושה? כן, צריך לעשות, כעד שם מצוסר, עוד לא אמרת את שם השם, ברוך אתה השם, בקדש השבת, תחזור חזרה ותגיד, אתה קידשת. זה שאמרנו שהם החליפו את תפילות השבת, זה בזה, יצאים ידי חובה, העיקר שאמרת את הברכה, של כלוקן כבסן מקדש השבת, זה נכון, אם כבר אמרת ככה, אבל כל עוד לא אמרת את הברכה הזאת, לא סיימת, לא אמרת את שם השם, אז לחזור חזרה ולהגיד את הנוסח המתאים לאותה תפילה, למינכה, לשחס, למוסף, לכל תפילה את הסגנון שמתאים לה. אבל במוסף כמובן אם אמרת ברכה אחרת אז לא יצאת רחובה, כי כל העניין של מוסף זה להזכיר את קורבנות המוספים, לא יסעת את קורבנות המוספים אז לא עשית כלום, זה סתם תפילה מיותרת. עכשיו אם אתה מתפלל מוסף במקום תפילה אחרת, כן, במקום להתפלל במקום שחרית הוא התפלל מוסף, הוא לא יצא, מדוע? בלשון אדמו הזקן, הועיל והזכיר קורבן מוסף בתוך תפילתו, ואמר שקר לפני המקום, אתה עכשיו בתפילת שחרית, אין מוספים בשחרית. אבל צריך לדעת ככה, כתוב הלאה, מה קורה אדם החליף את הסדר, מקום להתפלל קודם שחרית, ואחר כך מוסף, הוא התפלל מוסף, הוא הקדים תפילת מוסף לשחרית. כתוב שהוא יצא בדיעבד, כך כתוב בראש פבוב סיב ג', למרות שבקורבנות אם מקדימים את המוסף לתמיד של שחר זה פסול, בלשון אדמו הזכה, מכל מקום בתפילה לא החמיר כל כך להיות חוזר ומתפלל, הועיל מתפלל אותה בשעה שרויה להקרבה, לא צריך שממש לפי סדר הקרבה. אוקיי, אם ככה אז מה זה שכתוב שמחלפתי והתפללתי מוסף במקום שחר, אז לא יצאתי ידי חובה, יצאתי ידי חובה, הרי אפשר גם, צריך להיות שחרית, מה שהכוונה היא שלא יצאתי ידי חובה עד שחרית, כן? לא שלא יצאתי בכלל ידי חובה תפילה, לא יצאתי, אתה חושב שיצאת אולי ידי חובה תפילה עד שחרית, כיוון שסוף כל סוף אמרת מקדש השבת, ועכשיו אתה יכול לשבת ולהתפלל מוסף. זה שאמרתי מקודם מוסף זה היה טעות, אבל אומרים שהעיקר שהזכרתי מקדש השבת, יצאתי לחובת שחרית, ועכשיו אני אתפלל מוסף, ולכן לא. מוסף במקום שחרית לא יצא, מה פה שלא יצא? לא יצא שחרית. מוסף יצאת, ועכשיו תתפלל 18 שחרית, ואז תיכנס לסיטואציה של הסיפה שלי, שהקדים מוסף לשחרית. חייבים לומר, נכון? עכשיו צריך לדעת שלכתחילה לא לאחר תפילת מוסף יותר משבע שעות על היום. כלומר, אם היום, בוא נגיד עכשיו, בוא נגיד אם מדובר ביום בחודש ניסן ותשע, שכל שעה זה 60 דקות, אז יש לנו שבע שעות מהנצח חמה, אז אם הנצח חמה היא בשעה 5 בבוקר, אז עד שעה 12 אפשר להתפלל מוסף, אחרי 12, אז זה כבר אחרי הזמן, נכון? אז זה לכתחילה. כלומר, עד שעה אחרי חצות, עד שעה אחרי חצות אפשר עדיין להתפלל מוסף, והמאחר כל כך נקרא פושע, ואף על פי כן יצא ידי חובתו, זה לשון אדמו"ר הזקן בראש פבוב סעיף א', מפני שזמנה כל היום, כלומר למעשה יוצאים ידי חובה, אז לכן, כיוון שיוצאים ידי חובה, אז אם המאריכים בתפילה, בגלל שרוצים להתפלל יותר בכוונה, אז שעושים חשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. ככה מקמים את המאמר. אז מן הדין ייתכן שהאדם יתאחר בתפילת מוסף עד שמגיע הזמן מנחה קטנה, צריך להתפלל קודם מנחה ואחר כך מוסף, מכיוון שיש את הגיע עכשיו הזמן של מנחה. אז מנחה קודם תדיר ושאינו תדיר, מי קודם? התדיר. המינחו תדיר. או, מחקטנה מן הדין. ויש פוסקים שסבורים שבסימר השפוף סיפי, זה צריך לזהר גם כשלא להגיע עד מחקדנה לפני מוסה. אבל למעשה, גם במתחים לאחר בזמן מחקטנה, מתפעלים קודם מוסף, כן? אז בשכונו אחד מועזה, זה כתוב לגע בציבור. שבציבור נוהגים שגם אם הגענו למצב שכבר הגיע הזמן מנחה קטנה, מתפעלים קודם מוסה ואחר כך מנחה, כמו שאנחנו עושים בשמחה סטוריה, כולנו מגיעים כבר לזמן מנחה קטנה אז, בלשון, כדי שלא ייתעו המון לעשות כן פעם אחרת, מתכנסים כל מיני אנשים פשוטים, שלא יודעים מה בחוכמות, רואים שהתפללו פה מנחה, אחר כך מנחה מוסה, או, מנחה חבד בזמן האחרון, שהם מתפללים קודם, מנחה ואחר כך מוסף. ככה מנחה. ראיתי, הייתי שם בית הכנסת, שמחת תורה ראיתי. ככה עושים. אז כדי, כתוב בשולחן ערוך, את מועצת כמי מבין בשולחן ערוך שלו, כדי שלא ייתו ההמון לעשות כן פעם אחרת, אבל ביחידות, אז מן הדין באמת צריך לנהוג ככה, שקודם מנחה אחר כך מוסף. אבל מי שרף, שאנחנו ראינו מה העובדים כולם, ש... למה זה לא נגיד ככה, הפוסקים כבר מנסים ליצור את לימודי הזכות ואין כמה קמל להאריך בזה. אבל אם אין סיבה מיוחדת ואם לא מדובר באמת על המאריכים בתפילה, צריך להשתדל באמת שלא להתאחר אחרי זמן מנחה קטנה לפחות. אדם שנתאחר בתפילת מוסף הסמוך להשקיע ולא נשאר זמן גם למנחה. או מוסף או מנחה, אחד מהם צריך ליפול פה עכשיו, כי כבר ממש הגענו ל... רגע אחרון. אז במוגרמון כתוב שהתפלל מוסף, כיוון שאת מנחה אפשר להשלים בתפילה סרוויס. שתיים, מוסף אין איזה השלמה. ברגע שעבר היום של השבת, אין להתפלל מעריף שתי שבונסס. אין השלמה למוסף, השלמה יש רק לשלוש התפילות. אז מנחה, אם אתה תפסיד עכשיו, אז אוקיי, קרה, אז בשוגג, אדם ש... לא יתפלל מנחה, מתפלל פעמיים מעריב, כפי שאמרנו כבר, מתפלל 18 ראשונה של מעריב בשביל תפילת ערבית, ואחרי כן מתפלל 18 נוסף להשלמה למנחה. אז זה כותב אדמו"ר הזקן, אבל אדמו"ר הזקן מקונטס אחי שם, סוף את א' מקשה, קושיה לכאורה מאוד מיוחדת, על המוגנב רום, שנשמטו כאילו מהמוגנב רום, דיבר הירושלמי המפורשים, שבמקרה כזה מתפלל מנחה, שהיא תדירה, למרות שעל ידי זה נדחה מוסף לגמרי. אגב, כתבתי לעצמי בהערה, שהקושיה הזאת של אדמו"ר הזקן, גם בלנוי דביהודה, בדוגל מבובו, ובספרו הצלח, המסכת הברכות, והבסמר, גם כן יקשו את הקושייה הזאת, ומנסים ליישב את זה בדויחק, אבל כן. מה? בטח, אני אדבר על השלמות, היה לנו כבר שיעור שלם על אופני השלמות. הקופונים, זה מה שכתוב פה להלכה. מה קורה? נחזור עכשיו לתפילות השבת. מה?
אז
מה,
מנחה או מוסף בסוף? לא הבנתי.
אז אדמו"ר הזקן אומר שתעלל מוסף מנחה, למרות שהמוסף יתאחר לידי זה, כי המנחה יש לו את המעלה של התדיר.
כמו אדמו"ר הזקן.
כך פוסק אדמו"ר הזקן. הגנברון אומר לו, תתפלל מוסף, כי המנחה לא ילך לאיבוד. יש לו... נו, תגיד, אתה חב"ד נקרא, מאיפה אתה מגיע? מאיזה שכונה? אם אתה חבד, אתה עושה כמו אדמו"ר הזקן, כמובן. אבל, סתם, בשביל זה לעיון, יש פה הרבה תמיד החכום, אם יצא לי כמה פעמים לקבל פה תשובות טובות על דברים שהיה לי מוקשה. אדמו"ר הזקן אומר כלל. אפשר לבדוק את זה בקונטסה אחרים, בלכס פייסר, בסימן טוף למד א', בקוטסה ספקות נעלה דיבר המסכן מה שקוס. הוא אומר ככה, תקשיבו. דלא אמרינן הוכי, שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם, אלא כששתי המצוות אינם עוברות, אפשר לקיים את שניהם. שאלה מי קודם. כן? שאפשר לקיים את שניהם, ששני המצוות אינם עוברות, מצווה להקדים את התדיר. יחד אם שניהם עוברות, אפשר להפסיד את שניהם, אז אומרים, אנחנו את התדיר נעשה ונפסיד את הרינות הדיר, כן? כלומר, כששתי נמצאות אותו משקל, או ששתי מצוות שלא עוברות, אפשר לקיים את שניהם רק מקודם, או שאפשר להפסיד את שניהם, השאלה את מי להפסיד, התדיר קודם, ולהפסיד את אינו תדיר. אבל, אומר אדמו"ר הזקן, תקשיב עכשיו מילה במילה, לשונו עזב, אם שאינו תדיר, מצווה עוברת. בואו נתרגם את זה עכשיו למוסף, כן? והתדיר אינה עוברת, נתרגם את זה למנחה. פשיטה דחייב לקיים שניהם, ואין מצוות התדיר דוחה את שאינו תדיר לגמרי. עד כאן לשונו עזב. זכור אדמו"ר הזקן, יש לירושלמי. אז אם הירושלמי צודק, אז למה אתה כותב כלל כזה? אז הכלל הזה, על פי הירושלמי, אני טועס גל. אז על פי בבלי זה לא. אז טוב, כדי לא לעכב את השיעור, אני אגיד לך מה שאני רשמתי לעצמי בינתיים, שכנראה צריך לומר שההשלמה הזאת, זה לא נקרא אפשר לקיים שניהם. אפשר לקיים, סוף סוף תפילת מנחה בזמנה הוא לא מקיים. כן? תפילת מנחה זה פרט אחד. תפילת מנחה בזמנה, זה המצווה בשלמותה. עכשיו מה אתה רוצה להגיד? שאני אתחה את זה ללילה כיוון שהוא לא נתחה. הוא כן נתחה, מה פה שלא נתחה? התפילה לא נתחית, אבל זה כבר לא תפילה בזמנה, זה תפילה בלילה, זה תפילת השלמה. אז כנראה ככה צריך לומר בדרך דרך. אבל אם יהיה לכם את תירוץ יותר טוב, אז נרשום את זה בשמכם, ונגיד את זה בשיעורים הבאים, ששומעתי משלוש נקודות וכו' וכו'. בואו נחזור לדיני התפילה של שבת. אדם ששכח לומר נשמס. קורה? לא קורה לכם אף פעם, מרוב התלהבות. שמחודש בו יחודש, שתם ראשים יכולה עד מלכן. פתאום אתה קולט, אוי ונשמס, נו, מה קורה? את התפילה הזאת, הנשמת, נשמת הנשמת. שכח לו מה נשמס כל חי. אז כל עוד הוא לא הזכיר את שם השם בהשתבח, אז באמת שיחזור לנשמס וימשיך על הסדר. אבל אם כבר עומד בברכת השתבח, כלומר שהוא הזכיר את שם השם בברכת השתבח, שיסיים עד חי או אילומים, ויאמר את נשמת שם לפני שהוא מתחיל את ברכת יוצר אור. כן? וגם אם הוא ענה כבר ברוך השם עבורך לעולם ועד, עדיין הוא יכול לומר נשמס. אם כבר התחיל ברכת יוצר אור, אז צריך לסיים את התפילה, כן? וכל זה להם בשכונה אחת מועזקן, אין את המצב הזה בכלל, לא מופיע בשכונה אחת מועזקן בכלל הדין הזה. מה קורה אדם ששכח נשמע? זה הכל אני אומר לכם מכף החיים, סימר השפעל פי א' סבקות נזיין בשם גדולי הפוסקים שקדמו לו, כן? אבל מועזקן אין לזה מילה. אבל מעניין לכאורה למה ולא יאמרנו אחר התפילה, מה זה הוראה שאסור לומר, שלא חייבים לומר, מה זה ולא יאמרנו? אז חשבתי שלכאורה, שוב, זה מה שרשמתי לעצמי, הכף החיים הרי מאוד הולך עם קבלה כל הזמן, לא להפוך את הצינורות, לא להפוך, כן, יש משהו פוסקים שאומרים, שאם אומרים עכשיו הלל, ואתה עדיין אוחז לפני התפילה, אז תגיד הלל עם הציבור, כי זה חשוב לומר לה עם הציבור, הוא אומר, לא, 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 אין דבר כזה, וכשאתה מקדים הלל ואחרי כן את התפילה, לפי סדר, אני עשו אילו מסך שזה הולך, צריך קודם 18, שאני שחר ככה כך הולך הלל. הוא בכל מקום שמגיע לנקודות, או למשל, אדם מגיע לבית הכנסת, בליל קריאת המגילה, או בבוקר, והוא עדיין לא התפלל שחרית, אבל עכשיו הולכים לשמוע קרוא מגילה, האם עכשיו לשמוע את המגילה, ואחרי כן להתפלל, או להפך, לחפש ספר שהוא זה, ויתכן שצריך לקרוא ביחידות, אצלו הנקודה הזאת, שהסדר ההשתל שלו צריך ללכת כמו שצריך, זה נקודה שגוברת על כל העניינים. אולי זאת הכוונה בכף הרי, ולא יאמרנו אחר התפילה, אל תפוך לי פה. לא אמרת, אז לא אמרת, זאת התפילה שלך. עכשיו תגיד נשמע, אז אתה כאילו מבלבל את העניינים. אולי. שם מה קורה אם אמרנו יוצר אור כמו ביום חול? בתפילת שבת, אז ביום חול אומרים יוצר אור, ואחרי כן אומרים המאיר לאורץ, עם כל הנוסח של יום חול. בשבת יש נוסח אחר. ויש לו כלא של שובה, אז יש תפילות מאוד מיוחדות, כן? אז לא צריך לחזור ולומר, חוץ מלוקל אשר שובס, שאם זה כתוב שכן באדמור הזקן כבר בסעיף ב' שמה, שאם אדם לא אמר לו קלע של שובס, אז שיגיד את זה אחרי 18. אבל אם הוא נזכר בהמשך שברכס יועצרו לא לחזור אחורה על קלע של שובס בגלל זה, וגם לא לומר במוקם שנזכר, אתה נזכר כשאתה נמצא כבר איפה שהוא ביועצר המוירוס שלא אמרת לו קלע של שובס, אז אל תגיד זה לא פה ולא תחזור אחורה. אבל אחרי 18 שכן תגיד את לוקלה של שובס. אולי לפני, לא רוצה משהו. אחרי לא רוצה כפונים להגיד את לוקלה של שובס, זה חשוב. כן. צריך לדעת שקל עודו מבוא בזוהר הקדוש ובא בפוסקים שזה נחשב לזמר גדול ונשגב מאוד על הקל עודו על כל המייסים, ולכן כתוב לומר זה בנעימה מיוחדת, זה בהתאמת כל מילה מילה ובכוונה רבה, כך אומר הזוהר. אז בשנים האחרונות אז נהוג גם לסיבה זה ניגון, כן? בטח רוב הציבור שנמצא פה בטח הגיע ללובביץ' כבר מצא כאילו זה מין הקרבץ בכל השנים שמנגנים בהקל עודן, אבל כשאנחנו נצעירים יותר וכשהרבי התפלל לפני העומד, אז כידוע לא היו מנגנים, אבל היה לזה נעימה, כן? זה לא היה, זה סתם קל עודן, קל עודן הכל המעשי כמו בן חודוידי ברוך עובר, רפי כל הנשום, גוד לבטוב, מוליד. היה זה נעימה ולאט לאט, בכל אחר כך הציבור אומר, ועוד פעם, כן, טייב מרש, בורג, אבל כן, כשהרבי המתפלל לפני העומד, הוא נהג במנהגי חב"ד הישנים, לא היו מנגנים ניגון, רק הרבי היה אומר את זה בנעימה, כמו בלחודוי, גם כמו כל השנים הקודמות נהגו ככה, ואחר כן, העביר את הבייס חבד לסמסבתי גם כן. פעם היה שני מושגים, היה סמסבתי שם, היה בית הכנסת לובביץ'י, ואחר כן היה את הבוטי חבד, שבשביל המקורב מכל זה, היו משלמים ניגונים בלחודוידי, איפה שרק אפשר, מנגנים, שהחבי השיעור גם כן, כן, גם כן בהוידון, איזה שומעים, איפה שאפשר לנגן מנגנים, כדי שיהיה לתת תענוג וגשמק לציבור המתקרבים. אבל כן, במשך השנים, אז כנראה, בהסכמת הרבי, כי הרבי היה עושה עם תנועות, אם הרבי לא יעשה תנועה, אז לא היה מתחיל לנגן, זה הפך להיות כבר לסדר.
קורא לכן הרבי שם.
כן, קורא לכן. והייתה גילרנט. אז כן. ישמח משה במתנת חלקו. מה הפירוש? ישמח משה במתנת חלקו. איזה מתנה, איזה חלק, איזה שמחה, מה זה קשור לשבת בכלל. אנחנו מתחילים את הברכה האמצעית של שבת, כל הברכות אנחנו מבינים, אתה קידשת את יום השביעי, מובן, קדוש ברוך הוא השביעי, תיקנת שבת, או, ישמח משה מתנה על קדחו, כבד נאמן קראת, לא, מה, 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 מה השמחה של משה, במה הוא שמח כל כך. אז סתם לדעת מה שכתוב בהלכה, שיש לזה שתי פירושים בשולחן ערוך. אחד, שכשהיו אבותינו מצרים ומשה ראה את כובד השיבוד, הוא ביקש מפרעה שייתן יום אחד בשבוע שינוחו. אז הוא נתן, אמר, נו תפרח זה יום, וזה בחר ביום השביעי. ואחרי כשנצטבו ישראל על השבת, שמח משה במה שבחר השם ביום שבחר גם הוא לחלקו. ישמח משה במתנת חלקו של משה. את החלק שהוא בחר, בחר הקדוש ברוך הוא, עזרה שזכה לכוון לרצון השם. פירוש שני, כתוב בפסוק, לדעת כי נהיה השם מקדישכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. מתנה טובה יש לי בית גנזי ושבת שמה ואני מבקשה להתנה לישראל, לך והודיעם. ועל כן תקנו ישמח משה באותה מתנה. עכשיו צריך, אם אנחנו מדברים כבר על עניינים כאלה של לא דווקא התפילה, אבל קשור גם לתפילה, צריך כתוב להרבות בפירות ומיני, ומגדים מיני ריח להשלים את מניין מאה ברכות, כן? אז יש לנו חובה, כתוב שחייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום. בשבת החובה הזאת נמצאת בבעיה, כי אנחנו מתפללים 18, בכל 18 רק 7, בכל תפילה נופלים לנו 11 ברכות. אז נכון שיש לנו את המוסף שנותן לנו איזשהו שעבה, זה לא כל כך נורא, אבל אחרי הכל חסרים ברכות, אז הדרך לצאת היא לחובה, לאכול כל מיני פירות ומגדנים ומן הריח, לשים את מאה ברכות. עכשיו, יש גם כתוב שכדי להשאיר את מהברכות, לכוון כששומעים את ברכת קריאת התורה, העולים שבעת או שמונת העולים לתורה, מברכים ברכה שבחר בנו מכל העמים, ואחרי קריאת התורה שנתן התורת אמת, אז לכוון לצאת ידי חובה. וצריך אבל לדעת שכתוב בשולחן אור אדמו"ר הזקן, תודה רבה, שאם רוצים לצאת ידי חובה בברכה מסוימת, אז לא להגיד ברוך הוא ברוך שמוי, לדעת אדמו"ר הזקן זה מעכב שממש לא יוצאים ידי חובה את הברכה אם אומרים ברוך הוא ברוך שמוי, יש בזה מחלוקת, שאתה בוא סבור אחרת, אבל ככה סבור אדמו"ר הזקן. וכבר אמרתי פעם בשיעור שאני חורה צורך עיון, זה שכל הציבור בבקות ההפטרה אומר ברוך שמוי, אומן, כן, נכון? אומרים בבקות ההפטרה, אז נהוג שחזן עוצר, כן? ולכאורה, אז אם רוצים, כתוב שוכן נהוג, להשתדל לכוון לצאת ידי חובה כדי להשאיר את מאה ברכות. אז יכול היה צריך דווקא לא לעצור שם כדי שהציבור, אבל ככה נוהג כל העולם, ובטח אולי יש איזה שורש ומקור, צריך להבין. זה בנוגע להשלמת מאה ברכות. אז זה בנוגע לתפילות השבת, ובשיעור הבא נמשיך בעוד בהלכות השבת, לבוא להלכות קידוש וכן הלאה.